שבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו שלושה כאן באולפן ופאתי מודיעין, הילד דודי היא המפיקה וליטל אטיאס היא נתבת השידור, ואני זה שמביא לכם את עיתוני היממה האחרונה והשבוע האחרון בעולם. ואנחנו בעיקר נעסוק בנושאים שאצלנו ממעטים לעסוק בהם, אם בכלל, ונושאים שעוסקים קצת בענייני רפואה, קצת בענייני מדע, הרבה מכל דבר. נקווה, או מעט, אבל הרבה אייטמס. נקווה שהדברים האלה יישאו חן וחסד מלפניכם. אני רוצה לתת עדיפות לעבריים שבחבורה, ונפל לידי, הגיע לידי גיליון דצמבר, שנקרא חיפה, ביטאון העמותה לתולדות חיפה, גיליון או גיליון מספר 16, ואני בחרתי במאמר שמופיע בעמוד 23, אינטרנט של שנות ה-20 בבית הספר הריאלי. והואיל ועברית מקובלת היום, נכתבת בניקוד, בלי ניקוד לכתב הכתיב המלא, הלו אינטרנט נראה כמו אינטרנט, ואם אתם רואים כאן מודעה מאמצע מרס 1923, כתוב כאן אינטרנט על ידי בית הספר הריאלי העברי בחיפה. ואתה שואל את עצמך, טוב, החיפאים הם מאוד מתקדמים, אנחנו יודעים, אבל עד כדי כך מתקדמים שב-1923 כבר היה להם אינטרנט? לא היה להם אינטרנט, היה להם אינטרנט. ואינטרנט זה הרכבה של שתי מילים באנגלית, זה כרגע לא משנה, אבל כך קראו לזה. ואני רוצה לומר כמה מילים על המאמר הזה, ששוב, כותרתו אינטרנט של שנות ה-20 בבית הספר הריאלי. המבנה שהוקם ב-1924, לפני 95 שנה, נבנה כפנימיה למגורי תלמידים שבאו מחוץ לארץ או ממקומות מרוחקים בארץ, ללמוד בבית הספר הריאלי העברי ששמו נודע לתחילה. הפנימיה שזכתה לכינוי אינטרנט מהביטוי הלועזי Internal Housing, פרסמה את עצמה בעיתון דואר היום, כאשר אמרתי לכם, ובהמשך במודעות נוספות. את רעיון הפנימיה הגה דוקטור ארתור בירה, מנהל הריאלי, שמינה את הגברת חנה תומשבסקי, או תומשבסקי, המורה להתעמלות למנהל את המוסד. כעבור זמן קצר הם התחתנו. בעת פתיחתה בפסח, תו רש עין ג' 1923, היו בפנימיה רק 7 תלמידים, אך בסוף השנה הראשונה עלה מספרם ל-14. תחילה התגוררו התלמידים בחדרים שונים במבנה בית הספר והטכניון, וגם בדירות פרטיות בהדר הכרמל. אך כבר באותה שנה הוצבו בחצר בית הספר שני אוהלים גדולים לחדר אוכל וללינה. המבנה הגדול שעליו נספר הוקם כעבור שנה ב-1924. בדוח השנתי מ-1926 של בית הספר הריאלי העברי כבר דווח כי יש בפנימיה 43 חניכים מארצות המוצא הבאות: מארץ ישראל 17, מארצות הברית 14, מדרום אפריקה 4, משנגחאי 2, ומאנגליה, אוסטרליה, לטביה, בלגיה, פולניה ורוסיה, תלמיד אחד מכל ארץ. בהמשך הדוח נכתב כך: ראש מאוויינו הוא שהחניכים בני חוץ לארץ ימצאו בפנימיה בתוך סביבה עברית חיה, ימצאו בפנימיה בתוך סביבה עברית חיה. אולם זה לא ייתכן, אלא אם כן בין החניכים יהיה מספר הגון של ילדי הארץ. הנהלת המוסד משתדלת ליצור את האפשרות שילדים מארץ ישראל, בעלי כישרון ותכונות מוסריות טובות, יוכלו להתקבל במחירים זולים. המאמר נמשך ונמשך, ויש לנו כאן צילומים מאוד יפים, ויש כאן הרבה חומר מעניין, גם על צינור הנפט, צינור ה-H'ים הנודע, ועוד ועוד. אבל עכשיו בואו נעבור לעיתונות העולם, ואני מדבר על עיתונות אלקטרונית, וכרגיל אנחנו מתחילים עם הניו יורק טיימס. סיפור ראשון בניו יורק טיימס. מצב התעסוקה בארצות הברית טוב. למרות המשבר, המשבר כלל את הנפילות הקשות מאוד בבורסה מלפני שבועיים, הוא כולל את המריבה בין טראמפ לבין בית הנבחרים, הוא כולל את הטוויטרים של טראמפ, שהם לא תמיד מסביעי רצון, נאמר בעדינות. בדצמבר נוספו 312 אלף משרות עבודה. בכל שנת 2018 התעסוקה הייתה חזקה, האבטלה בארצות הברית היא על 3.9%, והיא טובה הרבה יותר ממה שציפו. עקב כך, המניות חזרו ועלו. זה סיפור אחד. הסיפור השני, מאמר מרתק על בית החולים בניו יורק, Sloan Kettering Cancer Center. זאת אומרת, ה-Memorial Sloan Kettering Cancer Center, שהוא אחד מהטובים בעולם בחקר הסרטן. ועל כינוס שנערך בו באוקטובר, שבו קמו חוקרים ורופאים, ודרשו להדיח את ההנהלה מפני הקשרים הנסתרים שיש לה עם חברות תרופות, חברות לייצור תרופות לסרטן, נגד סרטן, ותשלומי מיליונים הניתנים לאנשי קשר בבית החולים מהחברות האלו, כשהן מעלות מאוד את מחיר התרופות וכך משבשות את ייעוד בית החולים להציע לקהל הרחב את התרופות החדישות ביותר לסרטן במחירים סבירים. סיפור מאוד חשוב שכדאי לתת עליו את הדעת. מאמר מעניין נוסף על ויכוח במרכז גמילה, Journey Pure, ככה הוא נקרא, בטנסי, בארצות הברית. האם להילחם בסם ההתמכרות בעזרת סמים אחרים או בטיפולים לא תרופתיים? מה שמסתבר הוא ששני שליש מהמתמכרים שהגיעו למרכז הגמילה בשלושה החודשים האחרונים עושים זאת כבר כמה פעמים. זאת אומרת, הם באים והולכים, באים והולכים. בניסיון לוותר על המלחמה בסמים בעזרת תרופות שהן למעשה סמים אחרים, תוחלף התרפיה והיא תהיה שונה, ובאמת באחת מהם אנחנו רואים צילום של אישה המחבקת ראש של סוס. הסוס עומד והיא תומנת את ראשה בצווארו. והסוס נראה, חייבים לומר, מאוד מרוצה. והוא מרחרח היטב במעיל שלה. וזוהי גם צורה של טיפול, אין מה לומר. כנראה שהרבה יותר טוב מתרופות אחרות, כמו שאומרים המומחים. הבלגן, המהומה, היא הסדר. במשרדך, אדוני, או במשרדך, גבירתי, הם גורמים המשפיעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים. מרחב מבולגן לוחץ עלינו. הוא פוגע בבריאות. נחקרו שלוש קבוצות. א', סטודנטים, ב', בני 20 עד 30, ג', בני 50 ומעלה. האנשים האלה נוהגים לעכב כל דבר. עיכוב אפילו בתשלומי טלפון וחשמל קשור לבלגן. חוסר סביעות הרצון שלנו מאי הסדר הולך ומחמיר עם השנים. התהליך הזה פוגע בבריאות, בריאות הנפש שלנו, בעיקר בקרב נשים. בלוס אנג'לס נשים שסבלו מבלגן בביתן, מהומה, חוסר סדר, היו עם רמת קורטיזול גבוהה מהרצוי. קורטיזול, הורמון שמופרש מהכליה במצב לחץ, בעצם היא בלוטת יותר את הכליה. משפיע גם על המוח. ב-18 החודשים האחרונים, חברת פייסבוק מודיעה לתחנות משטרה בכל העולם על אנשים המתכוונים לאבד עצמם לדעת. אחרי שאלה כתבו על כך מכתבים בפייסבוק. שיתוף הפעולה המעניין הזה מתפתח והולך, אבל אינו נטול האשמות נוספות על כך שחברת פייסבוק מרכזת לעצמה מידע אסור גם בעניין הזה. סיבת המוות השנייה בחשיבותה בקרב בני 15 עד 29 היא התאבדות. ופייסבוק הנמצאת בחקירות קשות בכל העולם יכולה כעת לשפר את תדמיתה הציבורית והיא עושה את זה. בשנת 2018 פייסבוק עזרה לשלטונות לאתר 3,500 אנשים שהיו לדעת פייסבוק, אין לנו נתונים נפרדים מכל משטרה ומשטרה, אני יודע, בניו דלהי ובאטלנטה או מה, 3,500 אנשים שהיו על הסף הזה. הודעה מפתיעה של חברת אפל, והיא הפכה לחדשות ופרשנויות בכל העיתונים, האמריקנים, הגרמנים, הצרפתים, בימים האחרונים. ההודעה היא מפתיעה, תחזית הרווח של חברת אפל קוצצה בשל ירידה במחירות האייפון בסין. שימו לב, סין היא מדינה קטנטונת של 1.4 מיליארד בני אדם, אז אתם יכולים להבין את גודל ההשפעה שלה. מומחים סוברים שמה שיאפיין את שנת 2019 הם מכשירים מבוססי אינטליגנציה מלאכותית. למה הכוונה? נקנה טלפון. הטלפון ישמע אותנו, ומאותה נקודה הוא יענה רק לקולנו. שום קול אחר לא יעזור. והוא ייקח את תדפיס הקול באופן כזה ששום חקיין לא יוכל לעשות את זה. עד כדי כך. וסיפור נוסף, עוברים שומעים את הקולות של אמא בעודם בבטן, ושלל קולות מימיים אחרים הם בתוך השליה בעודם ברחם. חוקרים שמו לב כי אם המחשב משמיע לתינוקות האלה לאחר שנולדו, הוא משמיע להם את הקולות האלה, הם ישנים הרבה יותר טוב. אם תיכנסו mynoise.net, mynoise יהיה mynoise, mynoise.net, זה מעשה ידיו של מהנדס בלגי, תקבלו כל רעש רקע שתרצו. יש אנשים שאוהבים להירדם על רקע רעש של גשם, מים, יש כאלה שמעדיפים רוח, כל אחד יקבל מה שהוא רוצה. ואם אתה רוצה שהתינוק ירדם טוב, תן לו את הרע שהוא שמע שהוא היה ברחם אמו. סיפור אחר, פרקטי מעולם הפסיכולוגיה. במקום להתמלא כעס ותינה בעקבות תקרית שהייתה לנו, תהפכו אותה לסיפור. וסיפור שאפשר ללמוד ממנו לקח. פשוט מאוד. הזמנתם חבר הביתה, חבר שתה יותר מדי, אצלך, בבית, והוא קצת השתולל, וקצת היקי, וקצת ככה, וקצת ככה, אתם יודעים. אז במקום לנתק איתו את הקשר, צריך בפעם הבאה, כשאתה רוצה להיפגש איתו, תיפגשו בבר, שיקי שם. מה אכפת לך? הם ינקו כבר. תעשה את זה או תעשי את זה בצורה כזאת שלא תצטרכו לשבור חברויות או לנתק קשרים. תפעילו את הדברים האלה. עכשיו סיפור אחר. 38 מיליון ו-200 אלף אמריקנים מגיל 12 ומעלה סובלים מבעיות שמיעה. והבעיה מחמירה עם הגיל. יותר ממחצית בני ה-70 ומעלה סובלים ממנה, מבעיות שמיעה, חמורות יותר, חמורות פחות, ויותר מ-80% בני ה-80 פלוס. על פי בדיקות וסקרים שנעשו בין 2001 ל-2010, בשני מחקרים ענקיים ש... בעת האחרונה עשו אותם, בבית החולים ג'ונס הופקינס בבולטימור בארצות הברית, מבנה 50 פלוס, הסתבר שאי טיפול בבעיות שמיעה העלה את סבירות הדמנטיה ב-50% ואת הדיכאון ב-40% בהשוואה לאנשים ששומעים. 85% מהסובלים מבעיות שמיעה, בארצות הברית לפחות, אינם מטופלים. והסיבה היא כסף. בג'אמה הופיע מאמר גדול, ג'אמה זה ה-Journal of American Medical Association, והוא עיתון מאוד חשוב של איגוד הרופאים האמריקני. הם מדברים כי ההוצאות הן מאוד גבוהות, המכשירים האלה מאוד יקרים, וישנם אנשים שנוטים להמתין יותר על המידה עד לתחילת הטיפול, והדבר הזה פוגע בהם, גם מבחינה מנטלית. סיפור מעניין להפליא הופיע בעיתון של רופא שנפגש עם חולת לויקימיה, סרטן הדם, והיא החלימה. היא הייתה בסדר גמור. היום אחוז ההחלמה מהמחלה הוא גבוה ביותר, והם הטיפולים הולכים ומתקדמים כל הזמן, זה לרגע לא עומד במקום, והיא החלימה לחלוטין. אבל אז היא ניסתה להתאבד כמה פעמים, והיא סיפרה לרופא על אונס, אנסו אותה בגיל 13. אבל את הסיפור הזה על אונס, כשהיא הייתה ילדה בת 13, היא הסתירה 30 שנה עד שהופיעה לויקימיה, עד שהופיעה סרטן הדם בגופה. והתסמונת הזאת מוכרת מצוין לרופאים, שאישה שהייתה החזיקה פסון ו... ולא הוציאה הגה מהפה, לקטה במחלה קשה, בזמן הטיפול או אחרי הטיפול הכל יצא החוצה. ויש לנו הרבה מה לומר בדבר הזה. יש היום, הרופאים יודעים שאדם שלקה בסרטן ועכשיו הוא החלים, הוא בתהליך החלמה טוב מאוד, צריך להביא גם פסיכולוגים לטפל בו. זה לא סיפור פשוט. שאתה מקבל הודעה ש... אני יודע מה, מלאך המוות מאיים עליך. והנה הצלחת להימלט ממנו. ביום חמישי השבוע, וזה נושא אחר, התקיימה מסיבת עיתונאים שבה הוצגו שני צילומי הדמיה של כוכב הלכת. זה לא כוכב הלכת, זה גרם שמיימי אלטימה פול, והרכב החלל שהעביר כמות עצומה של פיקסלים לארץ, אבל הם יצטרכו עוד 20 חודש, יותר משנה וחצי, כדי להפיק את צילומי ההדמיה מכל הפיקסלים האלה. אבל מה שאנחנו כבר יכולים לראות הוא מאוד מעניין. מדובר בשני גרמי שמיים שהתחברו בעדינות, זה לא הייתה פגיעה של פיצוץ, ולא כולן אין פיצוץ, והם נפגשו בעדינות, וכעת יש להם שני ראשים. אורכם המשולב הוא כ-210 קילומטר, ומכאן שמם, הגדול הוא אולטימה והקטן יותר הוא סול. והגרם השמיימי הוא אחד הרחוקים במערכת השמש. אולי המדענים ילמדו ממנו על תחילת החיים על פני כדור הארץ, מי יודע. נאסא שלחה את רכב החלל למרחקים העצומים האלה בתוכנית הרכב החלל, והכל נקראים New Horizon, והוא הגיע עכשיו עם האולטימה סור. הוא הגיע מעבר לכוכב פלוטו, שזה ממש ממש בקצה מערכת השמש. סיפור אחר, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל המציאות. הביולוג ג'יימס ווטסון, יחד עם פרנסיס קריק, זכו בפרס נובל על גילוי הדאבל הליקס של ה-DNA, וג'יימס ווטסון לפני כ-20 שנה, זה שנים אחרי שהוא קיבל את פרס נובל, היה, והוא חי גם היום, הוא איש מאוד מאוד שחצן, היום הוא כבר בן 90, אז אולי קצת התמתן, מה אני אגיד לכם. והוא התראיין לפני כ-20 שנה בעניין אפריקה, והוא אמר שהוא מאוד פסימיסט בעניינה של אפריקה, מפני שהשחורים באפריקה הם גנטית, הוא אחד המומחים הגדולים לגנטיקה בעולם, אינם שווים ללבנים, סליחה, והוא בעקבות ההערות הנבזיות האלה הוא הודח מכל תפקידיו, אם כי במעבדה שבה הוא עבד השאירו אותו שם, לא כראש המעבדה, אבל נשאר לו החדר והכל, ולא הזמינו אותו יותר להרצאות, לא הזמינו אותו יותר לדיבורים, ומצבו הכלכלי הלך והידרדר עד כדי כך שהוא היה המדען הראשון בעולם שהציע את פרס נובל, את המטבע הזהב הגדול הזה, הוא הציע אותו למחירה. עד כדי כך. עכשיו, ראינו אותו עוד פעם. אז הוא חזר בדיוק על אותם דברים. הוא אומר, אין מה לעשות, זאת גנטיקה. ולא יעזור כלום. השחורים באפריקה לא יכולים לשפר בעצמם את מצב היבשת. בואו נעבור ל-Aviation Week and Space Technology. כעת מתנהל מרוץ חימוש של מהירות הטילים. מהירות של טיל היא, כמובן, טיל הוא מהיר מאוד, אבל יש טיל ויש טיל, ואנחנו בשבוע שעבר דיברנו על טיל רוסי חדש, שיש לו מהירות שמתקרבת לשבע פעמים, מהירות הכל. אז שום מערכת טילים בעולם, גם לא המערכת שלנו, יכולה להתמודד איתו במהירויות האלה. אני רק רוצה להזכיר לכם דבר שאולי היה ידוע, שהמטוס ביון האמריקני, ה-SR-71, שכבר יצא משימוש, הגיע למהירות של פי, יותר מפי שלושה ממהירות הכל. וכשהוא היה נוחת, אז הטייסים היו נאלצו לשבת בתא הטייס עוד שעה עד שהמטוס התקרר. אי אפשר היה לגעת במתכת, מהחום. אז תארו לכם טיל שמגיע לשמונה פעמים מהירות הכל, אלה דברים שלא נתפסים. אבל הנקודה, אומר לנו ה-Aviation Week, היא שהאמריקנים לא יושבים בשקט. גם הם שוקדים על טילים בעלי מהירות מאוד מאוד גבוהה. אבל מציע האנליסט של העיתון, הוא מציע שארצות הברית תיכנס מיד למסע ומתן עם הסינים ועם הרוסים על הגבלות בנושא הזה. מפני שמתחיל כאן מרוץ חימוש מסוכן ביותר, ואין לדעת איך הוא יסתיים. סיפור אחר בנושא הזה, מספר לו ה-Aviation Week, הוא המיג 31, שהוא, בנוסף להיותו מטוס קרב ומטוס לסיוע קרקע וכן הלאה וכן הלאה, הוא גם יכול לשגר לחלל לוויינים קטנים. סיפור נוסף, צהל שלנו החל, נמצא במצב של בניית טילי קרקע-קרקע חדשים שנועדו להגן על יישובים ישראלים מפני תקיפת טילים וארטילריה. עכשיו אני רוצה לעבור לג'יינס 360. תעשיות האוויר הטורקיות הודיעו השבוע כי מטוס האימונים תקיפה מתוצרתם, ההורקוס C, סיים בהצלחה את טיסות המבחן שלו, כולל שימוש במערכות הנשק המתוחכם, גם הוא מתוצרת טורקיה. הסיפור הנוסף הוא רפאל ואירונאוטיקס, ששניהם שלנו, חתמו על חוזה של 5 שנים לבניית מטוס חדש ללא טייס, שזה סיפור מעניין. ודווקא מג'פן טיימס מצאתי סיפור שנוגע אלינו. נמל התעופה או נמלי התעופה, הית'רו וגטוויק בלונדון, אלה שני שדות התעופה הגדולים של העיר, הצטיידו במערכות צבאיות נגד מלאטים, מטוסים ללא טייס, בעקבות מה שהראה שם בחודש שעבר. על פי העיתונים, המערכות הן מתוצרת ישראל, אם כי הנהלות שדות התעופה, כאמור גטוויק והית'רו, אינם מוכנים למסור פרטים בנושא. אז לא מוכנים. טוב, אני רוצה לעבור הלאה. נזיר בודהיסטי נכנס כי נהג במכוניתו בבגד נזירים, והשוטר היפני סבר כי הדבר מפריע לו בנהיגה. הסיפור הזה הביא לכעס גדול מצד הנזירים הבודהיסטים, אבל בינתיים בלי הפגנות. יפן איננה צרפת, ובלמונד כותבים, נראה מה יהיה בשבת. אני אומר לכם, עכשיו השעה היא 9:30, בצרפת זה 8:30. שם עוד ישנים, זה ועד שקמים ושותים קפה טוב וזה, אז ההפגנות יתחילו עוד 1:30. אבל נראה אם זה יהיה הסבב השמיני והראשון של השנה החדשה, נראה איך הוא יתמודד איתו. מקרון, אבל אנחנו מיד נגיע לשם. תהליך חדש ולפיו צמחי מאכל יכולים בעזרת פוטוסינתזה, אור השמש, לייצר 40% יותר אנרגיה, ובכך להאכיל מאות מיליוני בני אדם נוספים. ברוך השם, אנחנו היום 7.5 מיליארד על פני הכדור הזה, וצריך להאכיל אותם, זה לא פשוט. התהליך הזה פותח על ידי חוקרים אמריקנים. מדובר בצמחי מאכל כגון הנפוצים ביותר, הם אורז, חיטה, סויה, עד כדי כך. טוב, תקוות גדולות. אינדפנדנט. ממשלת בריטניה החלה להפעיל מלאטים כדי לעקוב אחר ספינות עם פליטים היוצאות מצרפת לכיוון בריטניה. רק זה חסר לנו שיכתבו באחד העיתונים הבריטיים שציוד הצילום והרחפנים הם קיבלו מישראל כדי שאנחנו כבר נהיה מסודרים. אבל לא, לא, יש להם מי שלהם. צייד שואלים נאסר בבריטניה ב-2004. זה באמת דבר אכזרי נורא. אבל זאת מסורת של מאות שנים, והם ממשיכים אותה. אבל האגודות למניעת פגיעות בבעלי חיים נלחמות בהם קשה, מה שנותן הרבה פרנסה לעיתונים. יש שם מאמרים בעניין הזה. אני עובר לארצות הברית, ה-Christian Science Monitor. בעיתון החשוב הזה, השאלה, האם נשיאותו של טראמפ היא מסע של חוסר אחריות טוטלי כמו שטוענים יריביו, או שכאן מדובר בנשיאות בלתי שגרתית, אבל טובה לארץ. ויכוח קשה, אנחנו ראינו בתחילת הדברים שהניו יורק טיימס אומר שמצב התעסוקה בארצות הברית כרגע הוא מצוין. אז הבעיה לא נפתרה, הוויכוח יימשך, אני מניח. הטלגרף, אפל סיימה את דרכה, כך טוען המומחה של העיתון, בגלל ההודעה הפתאומית, הבלתי צפויה, על ירידה ברווחים. והעיתון כבר שואל, מאיכן יצמח גל ההמצאות הגדול הבא? סיפור אחר, ביקורת קשה נגד יוטיוב, הם פיתחו משחק הימורים לילדים. למונד. דיברנו עליו מקודם, האפודים הצהובים מתארגנים למהומות הראשונות של שנת 2019, ובינתיים אני גם, אריק דרואט, נאסר, נמתין לראות איך הדבר יימשך. עוד היום נדע. ג'ונג אנג דיילי, נמצאו כמויות מסוכנות של בורון, בפלסטלינה, בסליים הזה לילדים. אתם יודעים. והבדיקות הן נערכו על ידי מדענים באוניברסיטה הלאומית של סאול. זה סיפור לא, לא פשוט. סיפור נוסף. סאול שחררה סרט וידאו משלה, הבא להוכיח כי טענתה של טוקיו, כאילו הדרום קוריאנים כיוונו רדאר כדי לפגוע במטוס פטרול יפני בים המזרחי, הוא לא נכון, הם הביאו וידאו משלהם שמראה, אני הסתכלתי בווידאו באינטרנט, אבל הרבה לא הבנתי ממה שאני רואה. יכול להיות שיש כאן משהו, יכול להיות שאין כאן משהו. יש דבר אחד שאנחנו יודעים, דבר אחד שמאחד את צפון קוריאה עם דרום קוריאה, וזאת השנאה ליפנים על אותם 40 שנה נוראות שבהם השלטון הועבר על ידי ארצות הברית לידי יפן. השלטון על חצי האי הקוריאני. הוא התחלק לדרום וצפון רק בסיום מלחמת העולם השנייה. עד אז הם היו מדינה אחת. והיפנים התנהגו איתם מתחת לכל ביקורת, וגם היום הם לא ברצון רב מוכנים להודות בדברים האלה. ליטל, יש לי שאלה אלייך. יש לנו איזושהי מוזיקה? אז בואי נשמע את המוזיקה הזאת ונחזור לענייננו. אני רק אספר למאזינים שאנחנו ברשת ב', אנחנו השעה כעת 9:35, נשמע מעט מוזיקה ונחזור לעיתונים. הם רבים והם מעניינים, היו עמנו.
Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él digas nunca que estoy, di que me iré. buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
זהו, חזרנו חברים וחברות, מבט קצר על הטלוויזיות התלויות מעליי. פרנס מקטר מודיע שהמשטרה משוכנעת שחלק מההפגנות האפודים הצהובים כוללים גם אגיטטורים, זאת אומרת אנשים שממומנים על ידי תנועות שרוצות להוריד את מקרון, והם מציסים את הקהל והם מעלים את הטמפרטורות שם למעלה. הודעה אחרת מ-CNN שטראמפ הודיע לאפל, אפל היום בבעיה וכולם כותבים על זה, תתחילו לייצר את הטלפונים כאן בבית, כי הם יצרים אותם במקומות שבהם העבודה היא הזולה ביותר, וזה מחוץ לארצות הברית. טוב, נראה איך הדברים יגיעו. בואו נראה מה קורה בגרדיאן. מחצית מן האנשים הסבורים שיש להם אלרגיה כלשהי למזון, למעשה אין להם כלום. זאת תוצאה של מחקר אמריקני, אבל המצב הזה קיים גם בבריטניה. אני לא יודע מה המצב בישראל, אבל כנראה שיש כמה מדינות אירופאיות ואולי גם אנחנו. המחקר מראה כי כמעט 11% מהבוגרים בארצות הברית סובלים מאלרגיה כלשהי. המספר הזה שווה ל-26 מיליון אנשים. מהמספר הזה, קרוב ל-12 מיליון, פיתחו את האלרגיה ביותם בוגרים. זהו. עכשיו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. הקרים, זאת אומרת, אנשים ש... פורצים למחשבים, פרצו לחשבונות פרטיים של אנשי שם מדינאים בגרמניה, והם מפרסמים פרטים חסויים על האנשים האלה. הם גורמים צער גדול לאנשים ונזק גדול למדינה. זהו. מה עוד יש לנו? תנו לי רק לראות. המומחה של הפרנקפורטר אלגמיין צייטונג סבור שאפל עדיין יכולה להיות אופטימית למרות המשבר העובר עליה, והעובדה שהמכשירים שלה הם מן היקרים בשוק, וזה אחרי שבונים אותם, לטענת טראמפ, לא בונים אותם באמריקה. אם היו בונים אותם באמריקה הם היו עולים פי שניים יותר. לך תדע. ביזנס וויק, מקרון עשה טעויות רבות, אבל עכשיו הוא... לומד לנוכח מצלמות הטלוויזיה איך לנהל את המדינה. אנחנו בעוד שעה, שעה וחצי נדע איך הדברים מתפתחים. USA Today, מחלה מוזרה תוקפת את הילדים של קהילת האמיש בדובר. אתם יודעים מי הם האמיש? אלה אנשים שנוסעים בעגלות כמו במאה ה-19 לפני שמציאו מכונית, אלא עם טלפון. טוב, בזה הם מאוד מתקדמים, אני חושב. הם עברו את כולנו, והם מתלבשים בבגדים של אותה תקופה, וחלק מן הילדים שלהם, לא מדובר במגפה טוטלית, אבל חלק מן הילדים סובלים ממחלה גנטית. בסופו של דבר נמצא הקוד הגנטי. הבעיה הזאת נקראת YARS, Y-A-R-S, זה הכינוי שלה, אבל השאלה היא אם זה יציל את הילדים שכבר נולדו מהשילוב הזה, כי זוהי קהילה מאוד סגורה, והם משתדלים, איך אומרים, לסגור את העניינים בינם לבינם, וזה לא הדבר הכי בריא. אל פאיס, ממשלת ספרד נחושה בדעתה לסלק מעמק הנופלים את שרידי גופתו של פרנסיסקו פרנקו, הרודן של ספרד, והאיש שהיה בצד המלוכני בימי מלחמת האזרחים בין 1936 לאפריל 1939, ששם נהרגו מאות אלפים ויש האומרים קרוב למיליון. והוא בנה לא רחוק ממדריד בתוך יערות אורנים בעמק, הוא בנה מקום שנקרא עמק הנופלים, ששם קבורים עשרות אלפי הרוגים מן המלחמה, חציים רפובליקנים, חציים מלוכנים, ובתוך הסלע הוא חפר קתדרלה גדולה מאוד, הגדולה ביותר בעולם, ושם ברוטונדה, במעגל הגדול, במרכז הקתדרלה, הוא קבור. והוא קבור בקבר שטוח, כמנהג הקתולים, עכשיו יבוא העם וידרוך עליי. כל הדברים האלה לא עושים רושם גדול על ממשלתו הסוציאליסטית של פדרו סנשז. הם סוציאליסטים והם רוצים לסלק את הרודן. אז המשפחה אמרה, אנחנו רוצים שתעבירו את שרדי גופתו לבית הקברות במדריד, על יד הבת שלו. הממשלה לא מסכימה, כי יהיו שם מאומות גדולות. כללו של דבר, מאומה עצומה והפגנות בקתדרלה, זה לא הולך לעבור בשלום. אבל הדברים האלה הם דברים קשים מאוד. אני לא יודע, אבל יכול להיות, הרצח במלחמת האזרחים היה נורא, אבל הוא היה נורא מכל הצדדים. לא רק מהצד של המנצחים המלוכנים. וזה נגמר כאשר נגמר, כבר מזמן הגיעה העת לסליחה ומכילה, ואני חושב שההחלטה, ההתעקשות הזאת של פדרו סנשז לסלק את גופתו של פרנקו מהקבר היא... אני יכול להביע רק את דעתי, החלטה נאמר מיותרת. סיפור אחר, כחצי מכל המאגרים מאפריקה לאירופה הגיעו לספרד, והממשלה מעריכה כי יגיעו למספרי C השנה, 2019. בואו נעבור לניוזוויק, נראה מה יש לנו שם. איראן תשלח, תקשיבו לזה, זה מעניין. איזו חוצפה של האיראנים, הם ישלחו כמה וכמה אוניות מלחמה לקרוב למים הטריטוריאליים של ארצות הברית, כדי לעשות להם נע בעין או באוזן, אני לא יודע מה, מפני שנוסעות המטוסים האמריקניות ואוניות הקרב שלהם משייטות במפרץ הפרסי קרוב מאוד למים הטריטוריאליים של איראן עצמה. זהו. כי טוב, נו, אנחנו יודעים, זה סיפור לא, לא, לא נחמד. ניוזוויק חוזר על מה שאנחנו שומעים כל הזמן בחדשות. טראמפ הודיע לעיתונאים כי אם משבר החומה והסירוב של הדמוקרטים לאשר תקציב בשבילה, יימשך, אז הוא יימשך, ואם יהיה צורך אפילו שנים. דובר חברת נורינקו הסינית, חברה לייצור מכשירי צבא, נאמר, זרקנו את אם כל הפצצות. לא מדובר בפצצה אטומית, אבל מדובר בפצצה רצינית ביותר מתוצרת סין, והפצצה נפלה, ולא תאמינו, היא אפילו התפוצצה. וזאת אם כל הפצצות, וכל הסיפור הזה הוא מפחיד. כל הסיפור הזה הוא לא נחמד. מפני ש סין עכשיו הייתה לה, תמיד היה לה הצבא הגדול בעולם, אבל עכשיו הם הופכים את הצבא שלהם לאחד המתוחכמים, והדבר הזה מפחיד את האמריקנים. סיפור אחר, לפני שהפצצה האטומית הוטלה על הירושימה, בשישה באוגוסט 1945, פונו מהעיר, מהירושימה, כ-2,000 ילדים. הם עשו מה שהבריטים עשו. הבריטים פינו מלונדון לכפרים ילדים, כי לא רצו לחשוף אותם להפצצות של הגרמנים. אחת מהן הייתה אליזבת טיילור, המפורסמת, ועוד ועוד. אז היפנים עשו אותו דבר. והם פינו אותה ממרכז הירושימה, והעיר חטפה את הפצצה, 90% ממנה חוסל. זאת אומרת, גם האנשים גם מחנה שבועים של קצינים אמריקנים ובריטים שהיה באזור, גם הוא חוצל. ולילדים האלה לא היה לאן לחזור, אין אבא, אין אמא, אין שום דבר עכשיו. והדבר הזה הוא מאמר, נכתב מאמר גדול, שובר לב בנושא הזה, בניוזוויק. והם מראיינים את אחד האחרונים שנותרו, אז היה ילד כמובן. טיים השבועון הבינלאומי, מאמר על שדות הנפט המתחדשים בטקסס. מצפים השנה לתפוקה של 3,900,000 חביות נפט, שזה כשליש מתפוקת הנפט של ארצות הברית. הדבר הזה הופך את ארצות הברית למפיקת הנפט הגדולה בעולם. בקצב הזה ארצות הברית בתוך שנתיים שלוש הופכת יצואנית של נפט. תקשיבו לזה. השיטה היא שיטת הפרקינג, שהיא הולכת ונעשית יותר ויותר זולה. למה הכוונה? מחדירים אל בורות נפט ישנים, מחדירים מים בלחץ מאוד גבוה, ואז על יד החור שבו החדירו את המים, קודחים חור אחר ובוקע הרבה מאוד נפט. והטכנולוגיה הזאת שהייתה יקרה, עכשיו היא הופכת להיות הרבה יותר זולה, והיא מגבירה את ייצור הנפט של ארצות הברית. ועל פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, תפוקת הנפט של ארצות הברית בקצב הזה בשנת 2025, זאת אומרת עוד 6 שנים מהיום, תשתווה לזו של ערב הסעודית ורוסיה ביחד. שיכוני פועלים נבנים שם במהירות רבה, יש שם בתי קפה, יש שם כל מה שעולה בדעתכם, כמו בתקופת הבעלה לזהב, כמו בתקופת השיא בטקסס בשנות ה-40-50 של הפקת נפט רגילה. וייצור הנפט הזה, או ההגדלה בייצור הנפט, מחזק מאוד את ארצות הברית בסנקציות נגד איראן ובנזואלה. בואו נעבור לגרמניה, נראה מה יש לנו בדר שפיגל. המפלגות הפופוליסטיות של הימין באירופה צוברות כוח כבר שנים. עכשיו הן מקוות לעלות עוד ועוד בבחירות לפרלמנט האירופי, במאי הקרוב. והן בהחלט עשויות להצליח, מזהיר העיתון. שירותי המודיעין של מה שהיה פעם מערב גרמניה, והיום גרמניה המאוחדת, לא יושבים שקטים, גם הם מאוד עצבנים. סיפור נוסף, עולם הסטארט-אפ מנוהל על ידי גברים. אנחנו יודעים את זה. כעת באה שרה צ'יין, הזמרת הסינית שזכתה לשם עולם ולהרבה מאוד כסף, היא הקימה קרן של מיליארד דולר לנשים הרוצות להשקיע בסטארט-אפים. לא פחות ולא יותר. אז אם יש בין המאזינים גם מאזינות שיש להם בראש רעיון מעניין, שינסו להגיע לקרן של שרה צ'יין, זה יכול להצליח. בואו נעבור לפאפלה מקניקס. אחרי מאמץ של 10 שנים ו-200,000 שעות עבודה, הסופר מוסטנג שופץ. מהו הסופר מוסטנג? מוסטנג, ה-P-51, הוא מטוס חד מנועי. אבל במלחמת קוריאה, האמריקנים חיברו שני מוסטנגים עם שני מנועים, ויצרו מטוס שנקרא סופר מוסטנג, שהייתה לו מהירות עצומה. אבל לא היו רבים כאלה. ואחד מהם שרד, ועבדו עליו, אני, כאמור, 200,000 שעות עבודה. ועכשיו הוא טס, אני מניח שכל טיסה שלו מלווה בדפיקות לב, שחס וחלילה לא יקרה לו כלום. סיפור אחר, חברת אפל יצרה בשעתו גם שעונים, ואמרו על השעונים האלה שהם מדהימים ובמקומות המתאימים, כי ישנה נקודה שמקיילת באותות רדיו את השעון, הוא המדויק ביותר בעולם. חברת אמזון קיבלה דיל מיוחד מאפל להיפטר מכל השעונים שנותרו בסטוק, כי זה לא, לא הייתה הצלחה גדולה. אז עכשיו בא עיתון, לא יכול להתאפק, ואומר, זאת ההזדמנות, השעון נפלא, תוכלו לקבל אותו מאמזון במחירים טובים. עכשיו, התגלתה בארצות הברית פטריה. השם שלה הוא C1 Armilloria. והפטריה הזאת היא, אחרי בדיקות גנטיות, נקבע שהיא לא עברה שינויים, כמעט ולא עברה שינויים, 2500 שנה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אורגניזם שהמוטציות שלו מאוד מאוד איטיות. ואולי אפשר יהיה למצוא כאן, חושבים המומחים, נשק גנטי נגד הסרטן, שבו המוטציות מאוד מהירות. בואו נעבור לוויירד. אני מתבונן בשעון ואני רוצה לשאול את ליטל, כמה זמן עוד נותר לנו? היא... עוד 3 דקות, היא אומרת. טוב, בואו נראה מה נעשה בשלוש דקות. נעבור לוויירד, וויירד הבריטי. מכשירי רפואה הנלבשים על גוף האדם מספקים לו עזרה מנטלית ופיזית הולכת ומתפשטת. והם לעתים קרובות יותר ממוקדים, זולים ואישיים, מאשר תרופות רגילות. ויש לכם הרבה, יש בהם הרבה פחות תופעות לוואי. כיום, הטלפונים החכמים עושים המון עבודה. זאת אומרת, הם בודקים משהו לא בסדר בגוף, מיד הם מדווחים לרופא או לקופת החולים, השד יודע. אבל ב-2019, השנה, הם יעשו הרבה יותר. יעשו הרבה הרבה יותר. עכשיו אנחנו עם ה-Reader's Digest, מגביהים מרצפות או שותחים שטיחים כדי שנלך יותר לאט בחנויות מסוימות. וזה מעלה את המחירות ב-8%. דבר נוסף, טריקים שעובדים עלינו, ככל שהעגלה גדולה יותר, הקניות גדולות יותר, כי בתת מודע את מרגישה ואתה מרגיש צורך למלא אותם. בפורים פוליסי, ננסי פלוסי, הראש של האופוזיציה, האם היא תהיה הגברת הראשונה שתתגבר על טראמפ כבריון שכונתי? זהו. לא, לא פחות ולא יותר, אנחנו צריכים לסיים. נודה ליטל אטיאס, נודה לדודי, הילד דודי, הילד היא המפיקה וליטל היא הטכנאי, ואני הטכנאית, למה טכנאי? ואני יצחק נוי, שהיה איתכם שעתיים, ויהיה איתכם, אנחנו מקווים, בשבוע הבא, שיהיה לכולנו שבת שלום.